קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו על הקצה.
הקצה, הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה, הקצה, KZ Radio, נקודה.net.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. עם יאיר רווה.
So yeah, that's
you
the voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No, hi there.
שלום, שלום, שלום לכם. לי קוראים יאיר רווה, ולתוכנית הזאת קוראים סינמסקופ ברדיו הקצה. היום זאת תוכנית מספר 382, 19 באפריל 2023, כף ח' ניסן תפשין פי ג' סינמסקופ רדיו הקצה עושים חוץ ממני גם עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל. תודה לאוזן השלישית שמביתה אנחנו משדרים. תודה לצוות האתר kzradio.net על כל התכנים שיש שם, תכנים כתובים, תכנים מנוגנים, ועל כל הצוות שעובד מאחורי הקלעים וגורם לתכנה הזאת לקרות. ותודה רבה לקואמי ותודה רבה לכם. גם תודה רבה גדולה מאוד לסינמטק תל אביב, כי סינמסקופ ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. הנה כמה המלצות מטעם הסינמטק ממש עבורכם, אז הנה התוכנית הזאת, דברים שהם חושבים שם שיעניינו אתכם, והם בהחלט מעניינים אותי, אז אני נורא נהנה לקרוא את ההמלצות שלהם ולהעביר אותם הלאה. אז לרגל חגיגות 10 שנים לפסטיבל הקולנוע האיטלקי צ'ינמה איטליה, תתקיים מחווה למלחין האיטלקי אניו מוריקונה. והערב, יום רביעי, בשעה 9, וגם ביום שישי ב-7, יוקרן הסרט הקרב על אלג'יר. ג'ילו פונטוקרבו, מהבמים הרדיקליים ביותר של הדור השלישי של הניאו-ריאליזם האיטלקי, יצר מעין דרמה דוקומנטרית המביטה על אווירת הטרור והאלימות באלג'יר, הנאבקת על שחרורה מן הקולוניאליזם הצרפתי. עוד בתוכנית של צ'ינמה איטליה תתקיים מחווה לבמאי הגדול סרג'יו ליאונה. ביום שישי, ב-2, הוקרן הסרט התיעודי סרג'יו ליאונה, האיטלקי שהמציא את אמריקה. הסרט מסרטט בעזרת קטעי ארכיון נדירים, דיוקן של איש חזון שחי ונשם סרטים מיום שנולד. הסרט זכה לראשונה לשיתוף פעולה עם של משפחת ליאונה, שהפיקה את הסרט, וכולל צוות מרשים עד מאות של מרואיינים, מקלינט איסטווד ועד סקורסזה, ספילברג וטרנטינו וארנון מילצ'ן. שהפיק את הסרט האחרון של סרג'יו ליאונה, היו זמנים באמריקה. אתם, אז הנה סינמסקופ ברדיו הקצה, יכולים לראות את הסרט הזה ביום שישי הקרוב בצהריים, ב-15 שקלים בלבד, אם כשאתם תזמינו כרטיס באתר של הסינמטק, תכניסו את קוד ההטבה KZ23, KZ23 באתר הסינמטק, וכרטיס לסרג'יו ליאונה האיטלקי שהמציא את אמריקה, סרט תיעודי נהדר, שהיה בפסטיבל חיפה, ראיתי אותו שם, ותוכלו לראות את זה ב-15 שקלים בלבד. עוד המלצה אחת, בשבת ב-11 בבוקר תוקרן בבינג' העונה הראשונה של הממלכה, סדרת הפולחן האיקונית של לארס פון טריר. סינמטק מחזיר את הסדרה להקרנה כחלק מאירועי שנת ה-50 שלו. בשנות ה-90 הסדרה הייתה אחד מהלעיתים המפתיעים הגדולים ביותר של הסינמטק, ועם הפצתה של הסדרה בעולם, הפכה הממלכה יחד עם טווין פיקס למבשרת מייצגת של כל טלוויזיוני חדש ואחר, והרבבה פנטזיה, אימה, דרמה וקומדיה שחורה, ומצווה את עצמה מהר כקלט מרענן ואיכותי. העונה הראשונה תוקרן במרתון רצוף בשבת, בהמשך החודש היא תוקרן העונה השנייה, ובהמשך החודש בחורה הקרנת בכורה של העונה השלישית. הקרנות יהיו חינם בקהל הרחב. חינם. הסדרה מספרת על קשישה חביבה והיפוכונדרית הנוהגת להשפט את עצמה בבית החולים הנודע הממלכה, בית חולים דני, מקום עבודתו של בנה הסניטר. בהיותה אישה רוחנית, היא מתוודעת במהרה לרוחות הרופאים שרוטפות את המקום, ביוחד לנשמתה המעונה של ילדה בודדה שמצאה את מותה בנסיבות לא ברורות. תקשיבו, הממלכה בשנות ה-90 זה האירוע, חובה לראות את זה. חובה לראות את זה. אחד הדברים הגדולים האחרונים של לארס פון טריר עשה. כל הכבוד. זה היה תוספת שלי. כל הפרטים על כל מה שהזכרתי עכשיו, והכרטיסים וההטבות שלכם, אם אתם מכניסים את קוד ההטבה של, של, של סינמסקופ ברדיו הקצה, והמון סרטים נוספים, הכל באתר של הסינמטק, cinema.co.il. וגם סינמסקופ ברדיו הקצה, ושודר בחסות מעלה, בית ספר לקולנוע וטלוויזיה בירושלים. אם אתם חושבים על לימודי קולנוע, אתם יכולים לחשוב גם על מעלה, אני מלמד שם, אם זה עוזר לכם, אתם רוצים איזשהו ייעוץ, עצה, מה יש לעשות שם, אתם יכולים גם להיכנס לאתר של בית הספר מעלה.co.il ולראות שם פרטים. זהו, אלה דברי החסות וההקדמה. יש לנו סרטים לדבר עליהם היום ומוזיקה לדבר עליה היום, גם משהו מאוד מאוד חדש וגם משהו מאוד ישן. נתחיל עם החדש. הללויה ממש, אלבום חדש של נטלי מרצ'נט, אחרי 9 שנים של לא שתיקה, היא עשתה, הוציאה מחדש הקלטות ישנות שלה, אבל אלבום חומר חדש מקורי, נטלי מרצ'נט, אלבום נקרא, וואי, הלך לי השם שלו, אז נורא כתוב נורא קטן, שנייה, נקרא Keep Your Courage, שמרו על האומץ שלכם. נטלי מרצ'נט, זה נקרא סיסטר טילי.
Oh, Miss Tilly, I think you should know Everyone's missing you here With your hair in a mess In your outdated dress When Houston was all the rage Back in your Chelsea girl days Tilly, I think you should know Everyone's missing you here With your bright yellow walls And your pashmina shawls Crystals, chimes, and your moonflower vines Tinctures, teas, and your secret remedies And your voice like Buffy St. Marie You're gone You've gone so far away That you're gone You've gone so far away Oh, how I wish you could stay But you're gone sensation, no temptation, no delusion, no confusion now. Go on. Go on without us. Don't think about us now.
נטלי מרצ'נט, חדש, אחרי 9 שנים. אלבום יפהפה, Keep Your Courage.
סינמסקופ.
סינמסקופ.
Yeah!
עם יאיר רווה.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio. I'm,
this is the radio.
That's a DJ.
No,
hi,
better.
בואו נדבר קצת על קולנוע. יש סרט חדש שעלה בסוף השבוע האחרון, אני חושב שזה סרט שבדרך כלל מסוג הסרטים שאנחנו לא מדברים עליו פה, בסוג הסרטים שאני בדרך כלל גם לא הולך לראות, הוא נקרא Paradise City, הוא מאוד מאוד מהסרטים האלה של תחתית החבית של המפיצים שמקבלים את החבילות שלהם, משהו מאוד סוג דלד נקרא לזה, והוא סרט עם ברוס וויליס, וזה מין מותג כזה, יש סרטים של ליאם ניסון ויש סרטים עם ברוס וויליס ושמים את הפוסטרים שלהם ויש איזשהו קהל נתון וידוע שאמור להגיע לראות אותם, וסרטים שלא מופצים ברוב העולם חוץ ממין טריטוריות של עולם שלישי. ראיתי המון פוסטרים של סרטים של ברוס וויליס לפני שנה כשהייתי בדובאי או בישראל או בפיליפינים, אבל באמריקה הם לא יצאו. בשלוש השנים האחרונות יצאו 26 סרטים של ברוס וויליס בעולם, רובם באמריקה לא הופצו בכלל בבתי קולנוע, אלא ישר straight to VOD, ישר ל-VOD, ובעולם יצאו 26 סרטים בשנתיים שלוש, זה כמות עצומה של סרטים. עכשיו, העניין הוא כזה, נגיד, אם אני הייתי מפיץ סרטים, והייתי מקבל סרט חדש של ברוס וויליס, האם הייתי מפיץ אותו? עכשיו, יש פה שאלה אתית ומוסרית. בואו נתעדכן בדבר הזה, כי התפרסמו כמה כותרות בשנה האחרונה. לפני שנה, במרץ 2022, פרסמה משפחתו של ברוס וויליס, שהוא פורש מעשיית סרטים. הוא לקה בדבר שנקרא אפזיה, איזשהו סוג של פגיעה מוחית, פגיעה פיזית מוחית, שגורמת לבעיות בקוגניציה ובמרכז הדיבור, וביכולת של תקשורת, וזה הביא את המשפחה להבין שהוא לא יכול להמשיך לעשות סרטים. ולפני חודשיים, המשפחה פרסמה עדכון לידיעה הזאת, שהמצב יחמיר, ועכשיו זה כבר דמנציה. אז ברוס וויליס, כמו שאנחנו מכירים אותו, עם אקדח וכזה חצי חיוך ואיזה משפט שנון שהוא זורק אחרי החצי חיוך, הברוס וויליס הזה לא נראה אותו יותר כנראה בקולנוע. הקריירה הזאת הגיעה לסיומה וזה מאוד מאוד עצוב. אבל הלוס אנג'לס טיימס פרסם כתבה בשנה שעברה, קצת אחרי שפרסמה המשפחה את הידיעה הזאת על המצב הבריאותי שלו, שבה התברר שכל מי שעבד על הסרטים האלה מאז שנת 2020, כלומר בשנתיים לפני שהמשפחה הודיעה, ידע לדווח שהמצב של ברוס וויליס, המצב המנטלי שלו, המצב הקוגניטיבי שלו, המצב התקשורתי שלו, הוא לא טוב. ושהוא היה מאוד מבולבל, והוא לא כל כך ידע לאן הוא מגיע ומה הוא עושה, והיה בו משהו מאוד רובוטי, והוא הסתובב עם פמליה של אנשים שעבדו, הייתי אומר, בדרך כלל זה עבורו, אבל נראה כאילו שהוא עבד עבורם, כולל שחקן ששיחק מולו ונתן לו את השורות שלו באוזנייה, כי הוא לא יכל לזכור שורות בדיאלוג, כולל במאים שמבינים שהשחקן כבר לא כל כך מתפקד וצריך לחתוך סצנות ולחתוך לו דיאלוגים, וצריך לדחוס 25 דפים של תסריט ב5 ימי צילום, כולל תנאים חדשים של האנשים של הסוכנים שעבדו איתו, שהם גבו 2 מיליון דולר עבור יומיים של צילומים, לשמונה שעות, ובפועל הוא הצליח לתפקד ארבע שעות, ואחרי זה שחררו אותו, כי הוא כבר התעייף וכבר לא היה מרוכז, והיה מאוד מבולבל, ובמאים שמבינים בדיעבד שהם לא היו צריכים לעשות את, את הסרטים האלה איתו, ו-26 סרטים כאלו הוא עשה, בשנת 2020. הלכתי ל-VOD ב-YES, וספרתי, יש שם 41 סרטים בקטגוריית ברוס וויליס, מכל התקופות, שם את מתליחיות, ואת האלמנט החמישי, ואת החוש השישי, ואת ארמגדון, אבל מתוכם יש מקבץ מאוד גדול של סרטים מהשנה האחרונה, יש שם 7 או 8 סרטים של ברוס וויליס מהשנה האחרונה, חלקם הופצו בבתי הקולנוע בארץ, חלקם לא. התחלתי לדגום כמה מהם, הם נוראים, לא ראיתי אותם, כלומר שוב, הבנתי שזה שחקן שימצא בדעיכה וכסחה עושה פדיון מהיר של מה שהוא עדיין יכול לעשות. אנחנו מכירים את הסיפורים האלה, לפעמים שוורצנגר עושה איזשהו משהו נחות, מורגן פרימן עושה שטויות, עד שסמואל אל ג'קסון הגיע לנוקמים ולעולם של מרוול, הוא עשה הרבה מאוד ג'אנק כזה, שידעתי שהוא מקבל איזה מיליון דולר ליום צילום, תבוא, תצלם, בלי יותר מדי, יש שחקנים כאלה, ליאם ניסם, ניסן חלק מהסרטים שלו, הם סרטים כאלה שתשלמו לו צ'ק, הוא יגיע ויעשה את זה, ויעשה את הקול שלו, ויאיים על מישהו, ויירה, ויקפוץ, ויסע במכונית מהר. זה ז'אנר שלם של, של, של קולנוע, ושל שחקנים שעושים את הדברים הזה בעבור הצ'ק שמגיע, ועם איזשהו סוג של תעריף, ובאופן תיאורטי, אם אתם יוצרים ישראלים, אתם יכולים להשיג אותם גם, אם אתם מגייסים את הכסף, הם יבואו. זה לא תלוי תסריט, זה תלוי צ'ק. זה תעשייה שלמה. אבל כשאני מבין שברוס וויליס לא עשה את זה בתודעה צלולה, ולא עשה את זה מרצונו החופשי, אלא או שהייתה פה איזושהי התחייבות חוזית שהוא היה צריך להמשיך ולקיים אותה, או איזשהו, אני אגיד את זה בצורה מפורשת, כי צריך לבדוק את הנקודה הזאת, אולי ניצול, אנשים שהתפרנסו מהדבר הזה, שמפיקים, אסיסטנטים, סוכנים, והמשפחה, שראו שהמצב מדרדר ורצו אולי לסחוט כל אגורה נוספת שאפשר מהקריירה הזאת, כל עוד הוא עדיין מצליח לפתוח את הפה ולדבר ולתפקד ולעמוד על הרגליים ולסחוט את הלימון הזה עד הסוף. השאלה היא, הפזי הזה, ממה שאני יודע, זה משהו שלעיתים קרובות נובע מחבלה פיזית, כלומר מישהו שמקבל מכה בראש או נופל או נחבט, ואז נשאלת השאלה, האם המצב הזה גרם לזה שהוא נהיה במצב מנטלי בעייתי בסרטים, בגלל שהוא קיבל איזושהי מכה איפשהו, או שהריבוי העבודה הזאת והריצה הזאת מסט לסט, ממש עובר, תסתכלו על הלוז של הסרטים האלה, ממקום למקום, וסרטים שהם סרטי אקשן, אז צריך לרוץ ולקפוץ ולנהוג במכונית ולראות וכן הלאה. ואולי איזושהי חבלה שקרתה לו על הסט של אחד הסרטים האלה, כלומר אולי הסרטים עצמם הם אשמים במצב שלו. יש פה איזשהו עניין שהוא מאוד לא נוח, זה לא סתם, שוב, אני יכול מאוד לחבב את הסרטים של ליאם ניסן, כי אני יודע שהוא עושה את זה באיזשהו סוג של תודעה, הוא גם רוצה להרוויח כסף, הוא גם יודע את הפורטה שלו, והוא גם יודע שלצד הדברים האלה, אחת לשנה או אחת לכמה שנים, הוא מקבל סרט טוב. וזה לא באמת מזיק למוניטין שלו, הסרטים האלה. לכן יש לי סימפתיה לסרטים של ליאם ניסן, ואני רוצה לראות אותם, כי אני רוצה לראות מה הוא עושה את זה, כי אני יודע שהוא עושה את זה בראש צלול. עכשיו שאני יודע את הסיפור, בשנה האחרונה, מאז שאני יודע את הסיפור מברוס וויליס, אני מרגיש שלצפות בסרטים האלה שהוא עשה בשנתיים האחרונות, או שהופצו בשנה האחרונה, זה לראות שחקן מנוצל. ואז אם אני הייתי מפיץ, אני אומר, רגע, אז אני חלק ממעגל הניצול הזה. כלומר, אני עכשיו מרוויח כסף על שחקן שלא יודע באמת מה הוא עושה. והכתבה בלוס אנג'לס טיימס מלפני שנה, מאוד מדהיגה ומאוד חמורה, שאנשים ידעו את זה ואנשים השתתפו בדבר הזה, ויש גם כמה שמות שמוזכרים שם, שאפשר להציג אותם כחשודים בניצול. שתי חברות הפקה שמופיעות בלוגויים של רוב הסרטים האלה, חברה אחת של המפיק הקנדי, גם סרטים שרובם גם צולמו בקנדה, קורי לארג', שהפיק וכתב ולפעמים משחק בסרטים האלה, ועוד חברה נוספת, חברת מימון, שחתומה על הצ'קים של 12, נראה שהם עשו כסף טוב מאוד מברוס וויליס, שמגיע משרלטנות, עוד לפני המצב הבריאותי, הוא מגיע לשני ימי צילום, ובכל הסרטים האלה, בתפקיד משנה, הוא לא השחקן הראשי, הוא לא תומת ראשי, הוא לא הגיבור, אבל בפוסטרים הוא תמיד יהיה במרכז. כלומר, הם גם עובדים עלינו, הצופים, ואומרים, הנה, סרט חדש של ברוס וויליס, אז ברוס וויליס שם! אבל זה לא סרט בכיכובו של ברוס וויליס. אז הכל פה כל כך לא בסדר, ובנוסף לכל זה, הסרטים גרועים. פה יצירת מופת, הייתי אומר, לא יודע, הייתי אולי מוצא דרך להצדיק את הדבר הזה, זה לא נוח לי, אבל איזה יופי של סרט. ובנוסף לכל הסרטים גרועים, כאילו שיש פה איזושהי מכונה שלמה של תעשייה קולנועית, שאומרים, אנחנו יודעים שהסרטים מדלי תקציב, הם נעשים בחיפזון, הם נעשים בלי חשק, ובוא נודה, בלי כישרון, אבל יש לנו כוכב לפוסטר, ויש לנו מספיק שוטים שאנחנו צריכים לארגן, כדי לארגן מזה טריילר, ויש את הקהל הזה של העולם השלישי, וצר לי, ישראל בנקודה הזאת, היא מדינת עולם שלישי בטעם הקולנועי המצ'ואיסטי שלה, וקהל שבא לראות את זה, אם לא בקולנוע, אז ב-VOD, ואיכשהו כולם עושים כסף, ומסכן השחקן, שהוא שבר כלי, שמטלטלים אותו ממקום למקום, והוא לא מודע למה שהוא עושה. אז הסרט הזה, Paradise City, מגיע לישראל עם ההודעה לעיתונות, שזה הסרט האחרון של ברוס וויליס. אז קודם כל, על פי ויקיפדיה, זה לא נכון. הוא צילם את הסרט הזה במאי 2021, וביוני 2021 הוא כבר צילם סרט נוסף שנקרא Assassin, שעדיין לא הגיע. אולי הוא גם לא יגיע לישראל, לא יודע. הוא לא הופץ עדיין, אבל בינתיים רוב הסרטים של רוב הסרטים של ברוס וויליס הופצו בארץ. יש לו שם, יש לו מוניטין, יש לו קהל. ואני הייתי מהקהל הזה, אני מעריץ את ברוס וויליס, שנות ה-80, הוא היה כוכב הקולנוע הכי נהדר שהיה, שרמנתי עם האקדח. אז זה עצוב. בלי הסיפור של ברוס וויליס, Paradise City זה סרט שהייתי רוצה לראות אותו, כי יש שם שלושה שמות שסקרנו אותי, והייתי אומר, וואי, יכול להיות שזה יש פה איזשהו סוג של פרויקט קאמבק. קודם כל זה החיבור של ברוס וויליס וג'ון טרבולטה, שוב, מציגים את זה כאיחוד הגדול שלהם אחרי, מאז ספרות זולה, צריך לזכור שספרות זולה היה האיחוד הגדול שלהם אחרי, תראו מי שמדבר, כלומר הסרט השלישי שהשמות שלהם מופיעים ביחד על הפוסטר, והבמאי הוא צ'אק ראסל, בשנות ה-90 צ'אק ראסל היה לרגע מן ההבטחה הגדולה הבאה של סרטי האקשן, הוא ביים את המסכה של ג'ים קרי, להיט ענק, ואת אירייזר של סרט האקשן של ארנולד שוואצנגר, שאדם גרינברג צילם, ואז את סקורפיון קינג עם דוויין ג'ונסון, במאי שהיה אמור להיות גדול יותר ממה שהוא נהיה, והוא נעלם, לא יודע מה הוא עושה, ראיתי שהוא ביים סרט הודי, או ביים עוד איזשהו סרט פה ושם, אבל באמת יש 14 שנים שבהם אין לו שום קרדיט בפילמוגרפיה שלו, והנה הוא עושה סרט מאוד דק תקציב, שצולם בהוואי בשבועיים. קראתי על ההפקה של הסרט, שהאנשים שהחיים על צילומי סרטים בהוואי, אמרו שמאוד הופתעו שהכל נגמר תוך שבועיים, כי בדרך כלל שבאים לצלם סרט אקשן בהוואי, זה לוקח חודשיים, שלושה, תוך שבועיים. ושמעו, רואים את זה, זאת הבעיה. הסרט מתחיל, עכשיו אני מנטרל את כל מה שאני יודע על ברוס וויליס, ומתייחס לזה כאילו שהכל בסדר, הוא עושה את זה בדעתו הצלולה, כולם שם בדעה צלולה, ורוצים לעשות את המיטב שבהם, ואין פה מיטב. מהשוט הראשון זה מן סרטים האלה שהם סרטי make believe, רואים ששחקנים עושים בכאילו, רואים שהמוזיקה היא איזשהו סוג של שטיחי ספריות מוזיקה, הכל נעשה בכאילו, האפקטים מאוד מאוד דלים, והמשחק היום ונורא, הכוכב של הסרט הוא סטיבן דורף, לא ברוס וויליס ולא ג'ון טרבולטה, ג'ון טרבולטה הוא הנבל, ברוס וויליס הוא הקטליזטור לעלילה אמנם, אבל הוא לא מופיע במשך דקות מאוד ארוכות של סרט, הוא לא מופיע, הוא מופיע בהתחלה, ואז מגיע בהמשך באיזה פלשבק וכן הלאה. יש לו סצנה עם ג'ון טרבולטה, אבל כל השיווק מאחורי הסרט הזה מבוסס על הטעיה ורמאות, זה לא קאמבק שלהם, זה לא איחוד שלהם, זה לא ההיט של טרבולטה ושל ברוס וויליס. זה לא הסרט הקאמבק הגדול של צ'אק ראסל שאומרים, אוקיי, נעלמת ל-14 שנה, טוב לראות שאתה חוזר ולעושה סרטי אקשן משובחים, לא. סרט מאוד מסכן, ובעיקר, אם ברוס וויליס לא טוב, אז עכשיו יש לו תירוץ, הוא באמת הוא במצב לא טוב, אבל מה התירוץ של ג'ון טרבולטה? ג'ון טרבולטה פשוט נורא בסרט הזה. כלומר, ככה ג'ון טרבולטה משחק, כשאין מולו במאי אמיתי ודומיננטי ש, ש, שמדריך אותו, שעובד מולו, ככה הוא נמצא בברירת המחדל שלו, ג'ון טרבולטה, זה נורא עצוב לראות את זה. בקיצור, זה סרט שאין מה לחפש לראות אותו בקולנוע, הוא יגיע ל-VOD, ואז ב-VOD יהיה לכם כבר 10 סרטים שברוס וויליס עשה, הוציא בשנה האחרונה, ו... האיש עוד חי, אבל אנחנו מספידים פה בעצם את הקריירה שלו, ונזכרים שבעצם הפעם האחרונה שראינו אותו בסדר בסרט, זה היה ב-2019. נסתם סרטים שצולמו ב-2018, גם בגלאס של M. Night Shyamalan, וגם ב-Motherless Brooklyn, עיר יתומה. של אדוארד נורטון, בשני הסרטים תפקידי משנה, בשני הסרטים הוא מת גם. אולי הבמאים הבינו משהו לגבי הקריירה של ברוס וויליס. ופעם אחרונה שראינו אותו בסרטים טובים, זה כבר, אנחנו עוזרים 11 שנה אחורה, ל-2012, מבלכת אור ירח, של ווס אנדרסון. זה ה... כן, לשם אנחנו חוזרים אחורה. היה לו רצף מאוד יפה. טוב, אני לא רוצה להספיד אותו, הוא איתנו, אבל הקריירה הגיעה לסיומה. אז מה שאני אומר, לא נעים לראות את ברוס וויליס בסרטים האלה. נראה שמשהו לא בסדר. כשקוראים את הדיווחים, מבינים שהכל פה היה מאוד מאוד דפוק. וממש אני מרגיש שהייתה פה איזושהי קונספירציה סביבו. עם המשפחה הידע, אני לא יודע. מי אדם, מי שיתף פעולה, אני לא יודע, אבל להיות חלק מהמעגל הזה, אם אני הייתי מפיץ, לא הייתי מפיץ את הסרט. אם אני הייתי קהל, לא הייתי רואה את הסרט, לא הייתי משתתף בהמשך הניצול של האיש הזה, בייחוד איש כל כך אהוב, שעשה סרטים כל כך נהדרים. זהו. אז Paradise City, ברוס וויליס, אל תראו. חזרה לאלבום החדש של נטלי מרצ'נט, עוד שיר נהדר מתוכו. נרסיסוס, נרקיס. יש הרבה מיתולוגיה באלבום הזה. שירי אהבה ומיתולוגיה. שם את אפרודיטה ואת... נרסיסוס.
Made me love you. Made me love you. You made me feel the way I do without you now. Bewitched my mind, took possession of my very soul, enchanted me. I was drawn to you like those ships of fools that had gone before, drawn by your haunting voice, but never reach the shore. Made me love you, made me love you, and you made me feel the way I do without you now. Convinced that I was your reflection, poor Narcissus aching for the perfect love. I went blindly through the fire for you, I burned it all, made ashes of everything that I'd ever seen and ever known. I'm nothing but living, breathing. ships of fools that had gone before, drawn by your haunting voice, but never reached the shore.
אני חושב שהכותרת של התוכנית השבוע לצערי היא מוזיקה טובה, סרטים מחורבנים. הנה עוד סרט שעלה בסוף השבוע האחרון, לא באמת מחורבן, אבל נתהל לגבי טבעו בעוד רגע. הסרט נקרא רנפילד, אם אתם חובבי דרקולה אתם מזהים את השם, רנפילד אחד מדמויות משנה בהגדה של דרקולה מאת ברם סטוקר. סרט חדש אולפני אוניברסל שאחד לכמה שנים מנסים לפתוח את הכספות שלהם ולהוציא משם את המותגים הקולנועיים הוותיקים שלהם. בין השאר יש להם את הזכויות לשם הזה דרקולה, מאז שנות ה-30, מאז בלה לוגוסי הם עושים את הסרטים הזה. אחד לכמה זמן הם מנסים לראות אם יכולים להקים לתחייה את פרנקנשטיין ואת דרקולה ואת המפלצת מהלגונה השחורה. כל קטלוג המפלצות שיש לאולפני אוניברסל מאז שנות ה-30 ועד היום, ומדי פעם נסים להחיות את זה. ולא בהצלחה, הם לא מצליחים למצוא דרך להפוך את זה למשהו שהוא באמת משמעותי, איזשהו סוג יקום קולנועי של המפלצות, להפוך את הסרטים האלה שהם יהיו משמעותיים כמו שהם היו בזמן אמת, בשנות ה-30 כשהם הופקו לראשונה. והנה עוד ניסיון, שהוא לא טוטל לוס מבחינה קולנועית, יש בו דברים יפים וחמודים, והוא אפילו משעשע לרגעים, אבל ישבתי בסרט ושאלתי את עצמי, מי ירצה לראות אותו? כלומר, למי, אם אני עכשיו צריך, שוב, עכשיו אני המפיץ, למי אני מוכר את הסרט הזה? ואני זוכר ששבועיים לפני זה, כשראיתי את סופר מריו, אני אומר, ישבתי וראיתי, שוב, את שני הסרטים אהבתי באותה מידה, כלומר, לא מאוד, גם לא מאוד סבלתי, הם היו בסדר. אבל בסופר מריו אמרתי, וואו, אני חושב שכולם ירצו לראות את הסרט הזה. כלומר, יש דור שלם של אנשים שהיו בני 10 ב-85, כלומר ילידי 75 בערך, עד היום, כל מי שנולד בין 75 להיום, ירצה לראות את האחים סופר מריו. כלומר, מי ששיחק בסרט בקונסולות של נינטנדו, וילדים שאך זה עתה נולדו, שמבחינתם הם לא מכירים את משחק המחשב, אבל הם רוצים לראות סרט אנימציה חדש מאת היוצרים של המיניונים. כלומר, יש לך פה 45 שנים של, 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 של אנשים שירצו לראות את הסרט. וטרנפילד, אני יושב ואני אומר, מי ירצה לראות את הסרט הזה? הוא אלים מדי בשביל להיות סרט לקהל הרחב, הוא ספציפי מדי בשביל להיות באמת איזשהו סוג של שובר קופות, יש בו משהו שהוא מאוד מיועד לסוג מסוים של מעריצים מאוד ספציפיים של דרקולה, אפילו לא של סרטי אימה, כי לסרטי אימה יש איזשהו סוג של קהל בילט אין שהם לא יכולים להפסיד, והנה רנפילד בדיעבד אחרי שבוע אחרי שהוא, פחות משבוע אחרי שהוא הופץ בעולם, מתברר שגם מעריצי סרטי האימה לא באו לראות אותו. ואני מבין לזה, כי הוא מין קומדיה שחורה מקברית, שהיא לא מאוד מפחידה, היא לא מאוד מצחיקה, היא מאוד עושה זיגזגים מבחינת טון, אז יש בה רגעים יפים. מה היתרון בסרט הזה? אני חושב שזה הסיבה שהוא הופק מלכתחילה, זה שניקולס קייג' הוא בתפקיד דרקולה, והוא באמת נהדר. ואתם מבינים שבשלב הזה בקריירה של ניקולס קייג', אפרופו מה שדיברנו על, על, על ברוס וויליס, מין שחקן שיבוא, אם תשלחו לו צ'ק, הוא יבוא, לא ישאל שאלות. והנה עכשיו נראה שניקולס קייג' מנסה אולי לשקם את עצמו, בסרטים האחרונים קצת יותר, עם פרופיל קצת יותר גבוה, קצת פחות חלטוריסטים, ונדמה שניקולס קייג' נמצא עכשיו בשלב המודע לעצמו, של הקריירה שלו, שאתם יודעים שאם ניקולס קייג' יהיה דרקולה, זה יהיה מצחיק. הוא יעשה את זה כהצחקה. ולא באופן רציני, הוא לא יהיה מאיים. זה לא יהיה גרי אולדמן כדרקולה בסרט של פרנסיס פורד קופולה. זה לא יהיה בלה לוגוסי בסרט המקורי של, של דרקולה מ-1933-31. אלא זה יהיה מין טייק אוף מאוד קפריזי, מאוד אופראי, מאוד מודע לעצמו, מאוד מסוגנן, של דמות כמעט קריקטורית גדולה מהחיים. החלק הכי יפה בסרט, זה כשאנחנו מקבלים את הבקסטורי של דרקולה, כי זה דרקולה של ימינו, מקבלים את הבקסטורי של דרקולה, עם הדמויות, עם השחקנים של היום, שזה ניקולס הולט וניקולס קייג', צמד הניקולס הניקולס, מולבשים לתוך דרקולה המקורי של אולפני אוניברסל, כלומר הסיפור, אנחנו מקבלים את הפלשבק של איך התחיל הסיפור של דרקולה, איך רנפילד הכיר את דרקולה, מתוך דרקולה המקורי של טוד בראונינג, כשהדמויות, כשהשחקנים העכשוויים מולבשים פנימה, זה מקסים, זה גם איזשהו סוג של מחווה קולנועית יפה, זה גם מזכיר זה שיש פה מיתולוגיה שצריך להתייחס אליה, גם מבחינת הקולנוע וגם מבחינת הסיפור של ברם סטוקר וגם כל מה שקורה, ואיך זה מוביל אותנו להווה. אז את הפתיחה מאוד אהבתי. וגם הרעיון, שהוא רעיון פוסט-מודרני והוא מאוד עכשווי, של לספר את הסיפור של דרקולה, לא דרך דרקולה, אלא דרך האסיסטנט שלו. אם אתם זוכרים את דרקולה של פרנסיס פורד קופולה, רנפילד זה טום וייטס, זה דמות של טום וייטס בסרט ההוא. הוא העוזר שלו, הוא האיגור של, כן, בפרנקשטיין יש את פרנקשטיין הצריך, את האיגור, יש את המיניון של 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 דרקולה, זה שמביא לו את הגופות, זה שמסדר לו את את הדברים, זה שמטפל בו, השפוט שלו, השוויש שלו אם תרצו, והוא צריך להיות הגיבור בסרט הזה. ומה שכן יפה בסרט, ולכן שוב יש בו רגעים כזה שאתם אומרים אוקיי זה הולך לכיוון טוב ואז מושך אחור, לא, לא. מה שכן יפה זה שדרקולה שמלווה את הקולנוע מיום לידתו, כלומר, החל מנוספרטו של, של, של מורנר ב-1926, ועד היום, הדמות הזאת של ה, לא רק הארפד, אלא ספציפית דרקולה, היא כאילו, היא, היא מטאפורה לכל מה שקורה באותה תקופה. אז, אז נוספרטו של, בשנות ה-20 בגרמניה, זה איזשהו סוג של הרמיזה הזאת של, הנה, הנאציזם בדרך, ימים אפלים בדרך, דרקולה בשנות ה-30, איזשהו סוג של חרדה, דרקולה בשנות ה-90 של קופולה, העניין הזה של פולחן הדם, והדם כמשהו שהורג בשיאה של, של מגפת האיידס. דרקולה של, של עכשיו, ברנפילד, מדבר על, על, בעצם על מקומות עבודה, על רנפילד בתור השכיר, השפוט, שנכנס לעבודה וחשב, איזה יופי, אני אזכה לחיי נצח, אני אזכה לכוחות על, אני אזכה לחיים טובים, אבל כן יש לי בוס קפריזי, ונמאס לו מזה, כי העידן המודרני כבר לא מוכן שהסחירים יהיו השפוטים של הבוסים שלהם. אנחנו לא יכולים יותר לעבוד במקומות עבודה רעילים, עם יחסים רעילים, להיות שפוטים של מישהו שיתייחס אלינו כאל השפעה. ועל זה הסרט, על רנפילד שמנסה לצאת מתחת לידיו של דרקולה שמתאמר בו ולא יכול יותר לסבול את היחס הזה, והולך לקבוצת תמיכה של אנשים שנמצאים במערכות יחסים רעילות, בין אם בין בני זוג, בין אם זה במקום עבודה או חברים שיש בהם איזשהו סוג של יחסים אי-סימטריים, ומנסה לצאת מהדבר הזה, ובעצם הופך להיות האויב של דרקולה, או מי שמנסה להפיל את דרקולה בעזרתה של בלשית, אקוואפינה. אז יש לכם פה את ניקולס קייג' כדרקולה, יש את אקוואפינה בתור הבלשית, אתם מבינים שאנחנו בקומדיה. הבאג היחידי בכל הסיפור הזה זה ניקולס הולט, שהוא שחקן שלא לא מצליח חן בעיניי. כשהוא מור להיות איזשהו תפלץ במקס הזוהם שביל הזעם, או דמויות האינטנסיביות והמשונות שהוא עושה, אז הוא בסדר, הוא שחקן מאוד מלחיץ, אני לא רואה בו חוש הומור, ואני חושב שאחת הכישלונות של הסרט, והסיבה שהסרט מאוד לא אחיד בטון שלו, זה בגלל ניקולס הולט, שהוא בסדר סך הכל, אבל משהו שם, אנחנו לא יודעים להבין אם אנחנו בסרט אימה, בסרט בדרמה או בקומדיה, כי כל שחקן משחק קצת אחרת. הדבר הנוסף שכדאי לשים לב, שסרט הזה הוא סרט אולטרה אלים. הבמאי הוא קריס מקיי, אנימטור שהגיע מהעולם של סרטי לגו, ביים את לגו בטמן, שאהבתי, ועושה פה סרט, כמו סרט ג'אלו איטלקי, מפוצץ בדליים של דם, גלונים של דם, מיכליות של דם, בצורה מאוד מופרזת, אנשים מתפוצצים עם דם, זה מסוג הדברים שרואים את זה וכאילו צריך לצחוק, כי זה כל כך מבעית וכל כך קיצוני וכל כך כל כך אלים, כמות האנשים ראשים שנחרטים, ידיים שנקצצות, רגליים שמתפוצצות, קיבות שמתפוצצות, הכל מתפוצץ, buckets of blood, עד כדי כך שזה לרגעים נראה יותר דומה ל-From Dusk Till Dawn, הגרסה של רוברט רודריגז וקוונטין טרנטינו לסיפורי הערפדים, מאשר באמת לסרט דרקולה. זה באמת נראה לרגעים כמו סרט של רוברט רודריגז, ואם רוברט רודריגז הזה היה עושה את זה, לא יודע אם הייתי אוהב את הסרט יותר, אבל הוא היה יותר אחיד בכיוון שלו, היה פחות זיגזגים של עליות וירידות. אז כל פעם שהסרט הולך לכיוון של קומדיה, קומדיה שחורה, קומדיה מקברית, קומדיה של, עם אלימות קיצונית, אז יש בו משהו משעשע, הוא לא אחיד בזה, לא תמיד מאוד מעניין, אבל בעיקר יש פה איזשהו כישלון של לנסות להקים לתחייה את המותג הזה של דרקולה, של אולפני יוניברסל, כי אתם רואים את הסרט הזה ואומרים, אוקיי, בסדר, נחמד, משעשע, אם הייתי רואה את זה בנטפליקס, הייתי נהנה הרבה יותר, משהו אם הייתי רואה את זה בקולנוע, אבל אני לא רוצה לראות עכשיו את סרט ההמשך שכאילו לכאורה הסרט יכול להבטיח לנו את ההמשך. לא מספיק טוב ולא מספיק מפוצח, וצריך להבין לאן לוקחים את הדבר הזה שקרה דרקולה. אני מת על דרקולה. אחד הדברים הדימויים הקולנועיים והתרבותיים שאני מאוד אוהב. אדם שחי בצללים וחי לבד וניזון מאנשים אחרים. אבל עם כמה שחיבבתי את הסרט הזה, אין לי שום חשק לרנפילד מספר 2. שמענו בחצי הראשון של התוכנית את האלבום החדש של נטלי מרצ'נט, עכשיו בואו נקפוץ 40 שנה, נקפוץ. 40 שנה אחורה, בדיוק השבוע לפני 40 שנה יצא Let's Dance של דיוויד באוי. סיפרתי פה לא פעם, חגגנו גם 40 שנה לאלבום הזה, שאני מכיר את התוודעתי לשם של דיוויד באוי ב-1979-80 עם Scary Monsters and Super Creeps, ובעיקר עם השיר Fashion, הסינגל שיצא מתוכו, ואני זוכר את התדהמה שאחזה בי כששמעתי את השיר הזה ברדיו ב-79, ואמרתי, מה זה? לא שמעתי שום דבר כמו זה. מה זה הסאונד הזה? מה זה הצליל הזה? מי היה לאנשים האלה? ולא רק שנדלקתי על דיוויד באוי, אבל רציתי את רוברט פריפ, ואת אדריאן בלו, ואת קרלו סלום, את כל האנשים כזה שהסתובבו במיליה הזה, ממש הלכתי וחקרתי את כל הדמויות האלה, והלכתי בעקבותיהם, וגיליתי את טוקינג הידס, ואת בריינינו, ואת רוברט פריפ בסולו. ואז יוצא... Let's Dance ב-1983, ממש עכשיו, אפריל 1983, והוא נשמע אלבום סטנדרטי. אלבום כזה מסיבות, רוק כזה גדול, רוק אצטדיונים, התחילה אז העניין לזה של הרוק אצטדיונים, Simple Minds, U2, דברים הגדולים האלה. הוא לא... אהבתי את השירים, קניתי את האלבום, שמעתי אותו בלי סוף, תחנתי אותו, אני יודע את כולו בעל פה. אבל לא הייתה, לא היה שם את החידוש הגדול שהיה כששמעתי את, את Scary Monsters and Super Creeps. אלבום שהיה לפני זה. גם צריך לזכור שדיוויד באוי באותה תקופה היה בכל מקום. כזמר, כשחקן, הוא היה בחג שמח מיסטר לורנס, הוא היה הקליט את השיר מאנשי החתול, והוא היה בהרעב, אפרופו הרפדים. דיוויד באוי בתקופה הזאת, איפה שלא סובן אותו ראש, הוא היה שם. ועכשיו באלבום הזה הוא נהיה סופרסטאר. היה את הסרט התעודי עליו, Moonage Daydream, לפני שנה, נכון? זה היה. שמראה שזה היה מודע. הוא עשה מהלך מודע, הוא אומר, עכשיו מגיע לי הפרסום שלי, אני רוצה עכשיו להיות הכוכב הגדול, ועושה את זה בצורה מודעת. רוצה שיהיה אלבום ששובר קופות ושימלא אצטדיונים, ועשה את זה בהצלחה. אז מתוך Let's Dance, בין ה-40, אז את הסינגלים כולם מכירים, שומעים אותם בלי סוף. אני רוצה לשמוע את השירים שאני הכי אוהב מתוך האלבום, שהם לא סינגלים. אוי, רגע. זה פיידר למעלה? ריקושט. Like weeds on a rock face, waiting for the sign. Ricochet. The world. Is on the corner, waiting for jobs. Ricochet, ricochet.
These are the prisons, these are
הלאה. אני מת על השיר הזה, משוגע עליו, אני יודע שבאו היא לא כל כך אוהב אותו, אבל הסול גיטרה של סטיבי ריי וון, הטופים של עומר חכים, הפקה של נייל רוג'רס, איזה שיר. נסיים עם עוד שיר מתוך האלבום הזה, Let's Dance, ממש השבוע לפני 40 שנה. Criminal World, עם זה אנחנו מסיימים, סימסקו ברדיו קצה, תוכנית ספר 382. שבוע ביום העצמאות אנחנו נהיה פה, ונהיה עצמאים.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.